ככה.
תשעה דברים אירעו בתשעה באב. המשנה הזאת, המקביל שלה, זה החמישה דברים שאירעו ב-17 בתמוז. כולם מרגישים מיד שמדברים פה על יחידה של 10. חמישה כנגד חמישה. חמישה כנגד חמישה. וברור שהם מהווים יחידה אחת על השלבים הראשונים של החורבן ועל השלבים הסופיים. אז ההבנה של היחידה הזאת עם כל מה שקרו וזה, זה עניין בפני עצמו, אבל אנחנו רוצים להתרכז בנקודה אחת מתוך זה. ואז המשנה מונה מה הם חמשת הדברים שירו בתשעה באב. נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה ובשנייה, ונלגדה ביתר או ביתר או ביתר, ונחרשה העיר. אז באמת אנחנו לא יכולים לפרנס את כל עשרת המאורעות הללו, כמו שלמשל במשנה של 17 בתמוז מדברים על שריפת התורה, ולא ידוע מתי זה בדיוק הדבר יהיה. יש לנו הרבה הרבה דוגמאות של גזרות. תודה רבה, ישר כוח. שהלכת אבל. יש הרבה גזרות שאנחנו מכירים את היישום שלהם, ואנחנו לא יודעים לכוון את הרקע ההיסטורי. למשל, הדבר השגור ביותר, ושהוא אפילו גם מתקיים מחר למשל, ההפטרה. הנימוק הרשמי, דרך המלך של קריאת ההפטרה, זה מפני שהייתה גזרה לא לקרוא בתורה. וכנראה שהגזרה הייתה שאפשר לקרוא בנביאים. זה סתם נשמע מוזר מאוד. זאת אומרת, זה היה צריך להיות מישהו שידע בדיוק את החילוק בין דאורייתא לבין הנביאים, וההסבר של התקנה הזאת, כיוון שמנעו מהעם, אני אביא את זה לדוגמה באלמה, מנעו מהעם, תודה. הציון נמצא למעלה. מנעו מהעם לקרוא בתורה, אז חכמי הדור ההוא התקינו שבמקום זה יקראו בנביא. מתי הייתה גזרה כזאת? הרי אם המשנה כבר דנה על ההפטרות, משמע שהתקנה הייתה קודמת והגזרה הייתה עוד יותר קודמת. מתי זה יירה? לא ידוע. כתוב שגזרו אי פעם. המקום היחידי שהראו לי זה בעיקר פירוש התוספות יום טוב על מסכת מגילה. ושם הוא כותב, אני לא יודע מה המקור שלו, שהגזרה הזאת על קריאה בתורה הייתה בימי אנטיוכוס. דבר, לא יודע אם יש לו מקור, אין לו מקור. האמת היא זה מאוד מסתבר, מכיוון שאם זה נזכר במשנה, זה צריך להיות כבר תקנה שקדמה לקביעה של המשנה. אני מביא את זה רק לדוגמה, שישנם כמה וכמה אירועים שבזיכם אפילו בדברי המשנה, ואנחנו לא יודעים לכוון, מתי, מי זה אפוסטומוס הזה, ומתי נשרפה התורה, ומה טבעה של זה, הרבה ספרי תורה, זה כנראה צריך להיות ספר תורה מיוחד, או שזה היה משהו גזרה כללית על ספרי תורה. דהיינו, אנחנו לא יודעים בדיוק מתי זה יירה. המשנה הציבה לזכר ואמרה שהדבר הזה קרה ב-17 בתמוז. כיועצה בזה, מה שמופיע במשנה שלנו כשיא, ואם אני מצרף את העובדה שחמשת הדברים שנזכרים במשנה בתענית על 17 בתמוז הם פתיחת הפורענות, כמו שהדבר מתבקש מעצם האימות הזה, חמישה דברים וחמישה דברים, וכולם מרגישים שהחמישה של תשעה באב הם בעלי משקל הרבה יותר כבד מבחינת איזה סיום של תהליך. עובדה היא שאחרי שחרב הבית בשנייה נגמר, אז אבל כן יש עוד דבר נוסף, והוא חורבן ביתר, ונחשה העיר נתפס פה כשיא של הפורענויות. אולי אפשר לנסות לקבוע מתי זה היה, אבל תכף נראה את כל המבנה של האירועים האלה. על כל פנים, המשנה רומזת שההתחלה של הפורניות הללו היא קודמת לסדרת האירועים אפילו לפני שנבנה הבית. שנגזר על אבותינו, שלא ייכנסו לארץ, זהו האיכה הקדום ביותר שאנחנו יכולים לקבוע, דהיינו אותו לילה שנקבע כבחייה לדורות על שם הבחייה לחינם. ומכוח האירוע הזה, זה גם כן המקור מסתומי של הקינה שקראנו עכשיו, ולאיזה יבקה יום בניי, והבחייה הזאת היא שגרמה לכל הבחיות שתבונה אחר כך. אז אנחנו רוצים קצת לעיין מה מסתתר מתחת למשפט ונלכדה ביתר או ביתר או ביתיר או משהו כגון זה. אז צריך קצת רקע היסטורי. מה אנחנו יודעים? ואנחנו מיד נראה שלא כל מה שאנחנו יודעים ממקורות חוץ תואם לכאורה את מה שכתוב במקורות החזליים שלפנינו, וצריך לעיין באי תיאום הזה ובמסקנה העולה מתוך הדברים. לוח הזמנים היה בערך כזה. אנחנו מדברים הלילה כ-1932 שנה לחורבן הבית השני. יש מי שמונה 1930, מי שהתפלל הלילה במניין ספרדי יודע ששם נוהגים להכריז כך וכך שנים לחורבן בית המקדש, אני לא יודע לפי איזה מניין אמונים. על כל פנים אנחנו עומדים במספר הזה של 1932. מיד לאחר חורבן בית שני, אנחנו מכירים את פעולת השיקום של רבי יוחנן בן זכאי ושל חכמי יבנה. במאמר המוסגר אני אומר שיש פה בעיה פנימית שרק רבי יוחנן בן זכאי ובית דינו יכלו להתמודד עם זה, כאין סתירה פנימית. מצד אחד, הרבה תקנות שאנחנו נוהגים עד היום מראי בני המקדש. מחר יבוא נפקי מינות לגבי ספירת העומר, לגבי יום הנף, לגבי הרבה דברים. זאת אומרת שניסו להחזיק את העם על ההרגשה הזאת שאוטוטו תיבנה הבית. וממילא מתבקשות כמה וכמה מסקנות. מצד שני, רבי יוחנן בן זכאי הבין שאם לא יניחו תשתית לחיים ארוכי טווח, של השתקמות בלי אוטוטו שיבנה המקדש, אז לא יהיה תקומה. מי ירצה לשאת נשים, מי ירצה לבנות תוכניות לטווח ארוך וכו'. משהו מעין מה שכתוב בירמיהו בפרק כ"ט, האיגרת שהוא שלח לאנשי בבל. ואותה דילמה הייתה קיימת גם שם. נביאי השקר, שזה פשוט שרובם היו יהודים יראים ושלמים ומקובלים בציבור ויהודים מאמינים, אמרו שלא כדאי להתמקם בבבל, מפני שלהתמקם בבבל פירושו של דבר לשכוח מהרעיון של לעלות ירושלים. אז ממילא גזיר השם הגלות תהיה כמו שאנחנו מכירים בגלויות אחרות, שאחרי שיהודים השתרשו והיה להם פרנוסה והרגישו טוב, מה פתאום יעלו לירושלים? אז צריכים לשבת על המזוודות. אבל מאידך, לשבת על המזוודות זה הבעיה שירמיהו ראה והם לא ראו. לשבת על המזוודות פירושו של דבר לא לפתוח תלמוד תורה, לא לפתח יצירה תרבותית, אוטוטוט נושאים. ואז ממילא, וכיוון ירמיהו ידע שזה לא יהיה אוטוטוט, אז ממילא לא יהיה להם שום אפשרות לקיים שם חיים קהילתיים יהודיים. אתן דוגמה שאנחנו מכירים אותה ממקום אחר. ואת יהודה שלח לפניו להורות לו גושנה. אומר רש"י בשם חז"ל לפתוח לו בית תלמוד. בבקשה. מה לימד פה יעקב? זה בדיוק מה שלימד יעקב. יעקב הבין, באים עכשיו למצרים, לא ידוע לכמה זמן, אבל אם לא יתחילו במסגרות תורניות, ולא יפתחו מיד תלמודי תורה, ולא יפתחו מוסדות חינוך, ולא יהיו חיי קהילה יהודיים, אז ממילא יסחפו בהתבוללות המצרית. כך אמר ירמיהו בפרק כ"ט, ועכשיו אני חוזר לרבי יוחנן בן זכאי, ורבי יוחנן בן זכאי נמצא באותה בעיה. מצד אחד צריכים לשתול בעם אמונה שהבניין ייבנה, ונוקטים גם הלכה למעשה. מצד שני, לתת לעם הרגשה שצריך לבנות חיים חדשים ולפתח חיי קהילה, כאילו יהיה כך עוד המון המון זמן. והם חיו עם הסתירה הזאת. אבל הסתירה הזאת היא גרמה לעת מצו, למה שאנחנו יודעים היום במינוח שלנו, תסיסה משיחית. נכון הוא שקרם ביבנה ביקשה להכניס יציבות, הלכות, ניסוחים, את כל הדברים בשביל לאפשר נורמליזציה. אנחנו היום נבח, גם אותם שרידים שאפשר עוד לגלות בארכיאולוגיה, אז גם כן הם לאחרונה מנסים להשכיח את זה וכו'. אז בדין ודברים, כשערפאת אמר לו, אני לא יכול לתת לך את המסגדים שעל הר הבית, אז אמר, אבל לנו המקדש מתחת להר הבית. בסדר, אמר לו איזה בורות. אבל בימי רבי יוחנן בן זכאי היו עוד כתלים. כמעט הייתי אומר, הפיח נשאר. זאת אומרת, היו עוד שרידים ברורים מאוד, שלא דבר אנשים שזכו מהדבר הזה. זאת אומרת, יכלו לראות את זה. אנחנו מיד נראה את המשמעות של השרידים, הם לא היו ארכיאולוגים, זה שרידים של בית שנראה לפני 20 שנה, 30 שנה, משהו כגון זה. אם אני אדבר בלשון לוח הזמנים של אומות העולם, המקובל הוא שב-70 לספירה חרב הבית. אז נניח 30-40 שנה של תקופת כרם ביבנה, שושלת רבן גמליאל, התחיל להתייצב. ואז בא מה שנקרא בגמרא בסוטה בחצי משפט פולמוס קיטוס. גם כאן העיתוי והאישים לא כל כך ברורים, אבל גם היה איזה ניסיון של מרד, והוא קשור לדבר הרבה יותר גלובלי, המרד של היהדות בגולה, שזה היה סיפור גדול בפני עצמו. אבל אני לא יכול עכשיו להיכנס לשיעורים בהיסטוריה, זה סיפור מרתק מאוד, איך היהודים בגולה והאימפריה הרומית עמדה כמעט בסימן שאלה כתוצאה מההתעוררות הזו, וזה היה מקירנייקה, מטוניס ועד פרס, כל היהודים התקוממו, גם היהודים בארץ ישראל, וזה היה לא קל, כמעט ואין זכר, תכף אנחנו נראה אולי כן נמצא, זכר להתעוררות הזאת. זה היה בערך 52 שנה, 53 שנים אחרי חורבן הבית. וחיסלו אותו. בארץ, בפחות טראומה מאשר בפזורת הגולה. עברו כ-15 שנה, דהיינו, 70 לחורבן, והמספר הזה הוא כמובן מאוד משמעותי. בפשטות אתה שומע, העובדה שיש חורבן, אז בימי הבית הראשון זה הייתה טראומה נוראית, כי מעולם לא חרב הבית. ומה שעולה מנבואות ירמיהו, שהם לא העלו בדעתם שיש מציאות כזאת שהבית יחרב, כי איך הקדוש ברוך הוא יחריב את ביתו. זה מה שקרה שם, שהוא ניסה להביא להם את הדוגמה של שילה, והם התקוממו, כפי שמפורש בירמיהו פרק ז' בפרק ו'. אבל אחרי שנבנה הבית, נו, אז כשחרב הבית בשנייה, יכלו יהודים לנחם את עצמם ולומר, כבר היה לעולמים. חרב הבית, יהיו 70 שנה של חורבן, ואחרי 70 שנה זה יבנה, הרי זה יש הבטחה של ירמיהו, נכון שהבטחה של ירמיהו זה הבית ראשון, אבל נעשה מיני, זה בשווה כזאת וכו'. כשהגיע 70 שנה לחורבן בית שני, ואז בשלו גם הנסיבות של מרד בר כוכבא. ואז ממילא הייתה התעוררות עצומה, וזה התקופה של ביתר, ולזה המשנה מתכוונת כשאומרת שחרבה ביתר בתשעה באב. אבל צריך לזכור, ביתר חרבה לפי הדברים כמעט ברורים, ב-132, 133 שנה לספירה המקובלת, על כל פנים הנוכרית. זאת אומרת, כ-70 שנה, נס המרד של בר כוכבא הורם 70 שנה מחורבן בית שני. ואתה רואה מיד את הדגם הברור, התקווה המשיחית הייתה, יותר מזה לא שייך. כשאני מזכיר את הדילמה של חכמי יבנה, אתה שומע איך התסיסה והנטייה של העם עלתה על הגל הזה. מראה יבנה המקדש, אז יבנה, בסדר, אז כך חינכו אותי במשך 30, 40, 50 שנה, אני אהיה זה שיישם את הדבר הזה בפועל. מה קרה מהבחינה החיצונית? אנחנו מכירים כמה וכמה קיסרים, גם ממסורות חז"ל, מכירים את אספסיאנוס, זה הסוגיה בגיטין, שהחריב את הבית. כ-60 שנה, 65 שנה אחר חורבן הבית, זאת אומרת, בערך מספר שנים לפני מרד בר כוכבא, עלה אדריאנוס לשלטון. אדריאנוס היה קודם שר צבא פה באזור, בסוריה, הכיר פה טוב את השטח, והתמנה קיסר ברומא. ככלל היה לקיסרים הרומיים הנחיה ברורה, וכך הם נהגו בה מבחינה פוליטית, לחיות בשלום עם התושבים הכבושים. זאת אומרת, שהם ישנו את המיסים, שהם ייתנו מה שמצופים מהם, אבל לתת להם לחיות, מפני שאחרת אי אפשר יהיה לכלכל את האימפריה הרומית. כמובן שהתנאים הם היו קשים, אבל מבחינה הזאת הרומים רצו לתת לאחרים לחיות. אדריאנוס היה לו מעלה מיוחדת נוספת. הוא ביקש לעשות הרבה מחוות לציבור הכבוש, וגם הוא עשה מסע בארץ ישראל שנה או שנתיים אחרי שנתכסר, והוא רצה לשקם את כל מה שיש פה. הוא הבטיח לבנות את המקדש. אפשר להבין מה זה עשה ליהודים. הרי זה ממש כורש. הנה ההבטחה, הנה הדבר. בדיוק, כאן לא, אמנם בקורש היה אסמכתה של הנביאים. היו טקסטים. מקום אחד נדמה, אני לא זוכר אם זה בחז"ל או בתקופה יותר מאוחרת, שהראו לקורש את הנבואות של ישעיהו. וזה נתן לו חיזוק בדבר הזה. משהו מעין זה היה אצל אדריאנוס. והחלו כבר לערוך הכנות לבניין המקדש. הייתה התעוררות גדולה בתפוצה, והיו אפילו מגביעות, כספים, על כל פנים נעשו מעשים של ממש בשביל להתחיל לבנות את הבית. אדריאנוס השאיר פה את ההבטחות והוראות. נדמה לי שבין החוקרים יש שטוענים שיש מספר שורות בכותל שהן מתקופת אדריאנוס. אם זה נכון, אז זה מחזק מאוד את העניין. עוד פעם? זה? אז זה במי אדריאנוס? זה לא יודע, אני חושב שיש איזו סדרה, זה אני מסופק, אני לא אומר, יכול להיות שבמאמר המוסגר אני אגיד איזו הפתעה מעניינת, זאת אומרת, דבר מפתיע. הרי בתקופה שאנחנו עומדים, אני מקדים פה קצת המאוחר, בין, הדיון בין רב עקיבא לבין תורתא, שרב עקיבא קורא על בר כוכבא משיח, ורבי יוחנן בן תורתא אומר לו, עקיבא יעלו עשבים בלחייך ובן דוד לא בא. אגב, יש מקום אחד בתוספות הישנים ביומא, שלמה קוראו לו, מה הטיבו של, לא שומעים הרבה דברים על יוחנן בן תורתא, מה הטיבו של העסק הזה בן תורתא? בכלל זה בן שור, בן פרה. הוא היה גר, והוא הגר הזה שאיתו היה הסיפור עם הפרה שעמדה בשבת, שלא רצתה לעבוד בשבת. על אותו חסיד שמחר את הפרה, הרי הסיום בחזל וקשועה שהפרה נשמעת לו, אז הוא הלך ולמד בגר בחומר בנפשו. למה דווקא בן תורתא זה אינני יודע, אבל כך זה הסיפור. אז יש מי שאומר, יעלו עשבים בלחייך, שכמו בעצמותיך קדשת תפרחנה. אנחנו תמיד מפרשים את זה, עצמותיך קדשת תפרחנה, יעלו עשבים בלחייך, שאתה תמות ואתה תהיה בקבר. ומהמקום שהיו לך לחיים, אז העשבים יעלו. רב עקיבא מסתום לגופו שלם. שלא נדבר כבר שהוא נהרג על קידוש השם. אז הוא אמר, בדיוק הפוך, יעלו עשבים בלחייך, מפני שעצמותיך קדשת תפרחנה, עם הפסוק הזה. טוב, זה המצאה, אני חושב, מופלגת. אבל על כל פנים, נעשו הכנות די ממשיות לבנות את המקדש, או על כל פנים להתחיל בקירות החיצוניים וכו' וכו' בימי אדריאנוס. לא ידוע למה אדריאנוס חזר בו. יש כל מיני סברות, יש מי שאומר, ואנחנו מיד נראה שיש קצת ראיות לזה, שהקוטים, השומרונים, גם כן שמו פה רגל, יש להם כבר מסורת כזאת מאז בית ראשון וכו'. קרוב לוודאי שאדריאנוס לא עמד, למרות שהיה לו ניסיון בשלטון במזרח, לא עמד את התגובה הנוראית של היהודים, לא בארץ ולא בעולם. יש סברה לומר שאם הוא היה עומד, לא היה נכנס לתגר הזה. אני עכשיו כמובן הכל מדבר בלי הקדוש ברוך הוא. מה היה החשבון של השמיים מדברים? מבחינה היסטורית גוי, תכף נראה מבחינה היסטורית יהודית. ואז פרץ המרד. אבל צריך להבין שהידיעות שיש לנו על הצדדים הצבאיים ועל הארגון ומה שידין גילה במערות ים המלח וכו', מחזק מאוד את הארגון המדוקדק, על כל פנים, בוודאי לעומת הצורה החפוזה של המרד הגדול 70 שנה לפני זה. יהודים התכוננו לזה ברצינות, למשל באחד המקומות של ההיסטוריונים הרומיים, מסופר שהצבא הרומי והשלטונות הרומיים היו זקוקים כמובן לאוכלוסייה המקומית בשביל הצרכים השוטפים של הצבא. אז הם גם השתמשו בהם בנפחים ובמסגרים, לעבודות ברזל, והיהודים היו בכוונה מייצרים כלי נשק תגומים. כשהיו נותנים את זה לרומים, אז הם לא היו רוצים לקבל את זה. אז זה הייתה המטלה שלהם להכין לעצמם כלי נשק שהיו תגומים ובסליקים שאחר כך הם תקנו את זה. זאת אומרת, המחשבה הייתה די מתוכננת במשך מספר שנים, וההכרזה של אדריאנוס רק ליבטה את ההתלהבות הזאת, וכשאחר כך בא מפח הנפש הזה, אז כמובן שהסיפור התפרץ. איך נכנס פה בר כוכבא, זה לא ידוע, שלא לדבר שעד למעשה, אני גם זוכר את זה, כשיגאל ידין בפעם הראשונה גילה את האיגרות, והוא עשה את זה בצורה מאוד דרמטית, בפעם הראשונה יראו את ה... תמונות האלה בבית הנשיא וכו' וכו'. למעשה לא ידעו מכל המקורות החזלים בדיוק מה שמו, עם כוכבה או כוזבה, או זה כמו שאמרו חלק מהראשונים שאחרי שהוא יחזיב אז קראו לו בר כוזיבה. אז כאן יש מכתבים, יש חתימות שלו, שמעון בר כוזבה, זה מפורש כתוב. זאת אומרת, אני מתכוון לומר שהגילויים הארכיאולוגיים בני ימינו הם במשהו מבהירים את העניין, אבל עדיין נשאר הסיפור סתום. מה שכתוב בגמרא זה דבר מאלף מאוד. הגמרא מפורסמת, הגמרא בגיטין, או שלומדים אותה היום או שלומדים אותה מחר, שעל קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, על תרנגול ותרנגולת חרב טורמלקה, ועל השקה דריספק חרבה ביתה. אז קודם כל, לפני שמתחילים אפילו לפרש את המילים בגמרא, אתה שומע שהגמרא עשתה פה עסקת חבילה, והיא דיברה על חורבן ירושלים, והיא דיברה על טורמלקה, והיא דיברה על חורבן ביתה. אז חורבן ירושלים, אנחנו יודעים בדיוק מתי זה עירה, על זה יש עדויות גמורות. אם כמובן היה לנו סופר כמו יוסף בן מתתיהו, שהיה מתעד את מלחמת ביתר, מסתום היינו מסתכלים בצורה הרבה יותר בהירה על הדברים. אבי, למה לא מקליטים? תודה, אז אני מזמין. על כל פנים, אז קמצא ובר קמצא שחרבה ירושלים, זה עירה כאמור בשנת 70. חורבן ביתר, אנחנו יודעים ברור, אנחנו יודעים גם, רב עקיבא לא היה בזמן החורבן, אין לנו, אולי היה שם אי שם תלמידון קטן, אבל על כל פנים זה ברור שזה היה עשרות רבות של שנים, ואם נדבר לפי ההשוואות שיש לנו עם ידיעות החוץ, זה היה 70 שנה אחרי זה. ואם בגמרא זה הולך סט כזה, על קמצא ובר קמצא וחורבן ביתר, אז טור מלכה הוא באמצע באיזה מקום. רגליים חזקות לסברה, שמה שנזכר בגמרא בחצי משפט, בגמרא בסוטה, פולמוס קיטוס, זה כנראה הר המלך. מה זה בדיוק הר המלך, מה שנקרא טור מלכה, גם כן לא כל כך ברור. כמה סברות, יש רגליים לסברה, שזה כנראה השטח שבין ירושלים לבין הר אפרים. כל בנימין, פסגות, רמאללה, גופנה, עד למעלה, וזה, אולי לכן זה נקרא הר המלך, כנראה חלק נכבד מיהודה, וכנראה שבאותו מרד, או על כל פנים באותה תסיסה, אז גם האזור הזה חרב. אז עכשיו לך זה ענן. אם אנחנו מדברים מבחינה היסטורית, על מאורעות שמתפרסים על פני כמעט 100 שנה, אם אני לוקח נניח מספר שנים שלפני המרד הגדול, נניח כמו שאנחנו מכירים מחזל שכמה שנים לפני זה כבר היה שמח עם הרומאים, זה דבר אחד, אחר כך חורבן ירושלים, אחר כך היסוד הזה של הר המלך ואחר כך החורבן של ביתר, אז הגמרא עושה פה עסקה של זה. כמובן מביא אותנו למחשבה שהגמרא הזאת חוץ מאזכורים היסטוריים מתכוונת לאיזה מהלך פנימי. ומיד אחרי זה אתה יכול לראות את הראיה. מה הפשט בגמרא קמצא ובר קמצא? מה הפשט? אנחנו מדברים על אימפריה, אנחנו מדברים על מהלך, אנחנו מדברים על שרי צבא שמניידים מאות אלפי אנשים. אז קמצא ובר קמצא זה פה הסיפור. יהודי אחד היה מורכז על יהודי חברו, אז לכן הוא עשה את זה. תרנגול ותרנגולתא, המייסים תרנגול, המייסים השקה דריספק. הגמרא והמדרשים שלפנינו, מה היה? היה סיפור שכולם מכירים אותו, כתב נקרא אותו, אולי נקרא אותו, תחילה קצת נקרא אותו. השקה דריספק חריב ביתה. דאבוניהיה כי אבי מתיילד ינוקה שט לארזה. היה שם מנהג יפה, מנהג פולקלוריסטי, אין לו שום מקור, לא בהלכה ולא סם, היה מנהג יפה. שהיו שותלים ארץ, וכשאתה נולדת ילדה, היו שותלים טריניטה. שיטה כזאת. וזה גדל, אני מתאר לי בגן הילדים, שם בסביבה, מסתום, הילד היה כל הולך משקה את האילן שלו, זה האילן שלו, והיה רואה יום לדעת, והיה מצטלם על ידו, היה יום לדעת בנסר, יום לדעת ב-15. תו משפט, זה סיפורו עם כל אחד, יפעיל את הדמיון מה היה. גדל, 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 או עוד מעט, יבואו, יחתכו אותם. כיוון, אתה ממין סיבה? תרומה כזאת לקרן הקיימת, יש לו עץ במקום הזה, בזמן שהיו מתחתנים, היו קיץ אליו, אז היו קוצצים, ואני יכול לחשוב שהיו עושים שם קידש, והיה איזה טקס כזה, מה זה, חלקה כזה, היו לוקחים את העץ הזאת, והיא הייתה לוקחת את המשפחה שלה, מין חינה כזאת, אני יודע מה, והיו לוקחים את העצים, והיו בונים, והיו גננה, והיו עושים איזה חופה, יפה, חמוד, נחמד, רומנטי. אמרנו, זה מה שהיה, כך היה מינה. יום אחד, אבל כוחלפה ברתי דה קיסר. אז הקיסר, הנה, הבא, הנסיכה, נסע שם בעגלה שלה. זאת אומרת, היא הזדמנה, היא נסע מה היא אמורה לעשות שם בביתה, אני לא יודע, אבל משהו כגון זה, בביתה או מסתומת. או שאגב, על כל פנים באיזה יישוב יהודי, היא עברה ונשבר הייצול של העגלה. התבר שגד ריספק. אף אחד לא היה שם על יד החורשה. ירדו שניים, שלושה עבדים רומיים. הם צריכים זה, קצצו את הארז הזה, ותחפו אותו ונגמר. כדי לתקן אותו, ואילו לה. איך שהוא נודע הדבר בחבר'ה, בשכונה. התונה פוללאיו. אז הם הלכו, תפסו את הקיסר, הקיסר הנה, את הנסיכונת הקטנה הזאת. והתחילו להרביץ מכות, מה לקחתם את הארז, ארז, ארז. עטו, אמרו לי לקיסר. אם נפרש קיסר כפשוטו, אז הרי היה צריך לקחת הרבה זמן. מאיזה סיפור, באיזה מסתום, איזה דרך צדדית, באחד היערות, נניח שצריך להיות מכאן ועד, עד נחוש עד הטורקים, מי, איפה וביהודה. באו ואמרו לקיסר, זאת אומרת, אם אתה אומר קיסר כפשוטו, אז הם נסו הדרומי לספר את זה לקיסר. מרדו מחי יהודאיה. מה מרד? מה מרד? בסך הכל, יהודים רצו שלא תקצוץ את הזה. החתן הזה מסכן, יש לו בעיה. ואיפה יעשה את החופה שלו? אז החבר שלו ייתן לו. אז ימצאו כבר איזה פתרון. אז בשביל זה אמרנו ביום יהודאיה. עטו עליו, ואז הקיסר שמע את זה, ומיד גייס את הכל. אנחנו צריכים לדעת, וזה אנחנו יודעים מההיסטוריונים הרומיים, שמבחינת האנשים הרומיים שהשתתפו במרד, במלחמה בביתר, זה עולה פי כמה וכמה על הגדודים. נדמה לי שבחורבן ירושלים השתתפו שמונה אוגדות, מדבר בלשון רומית, בביתר גייסו שמונה אוגדות, הביאו את סיבריוס מאנגליה. זאת אומרת, המומחה הגדול, שר הצבא המהולל הרומי, ישב באנגליה, וכיוון מה הפלא, אם יש לנו מטבעות של בר כוכבא, שלוש לגאולת ירושלים, זאת אומרת, למעלה משלוש שנים הוא החזיק פה מעמד עצמאי, אז היו צריכים לגייס את שר צבא הרומי משם, והוא הביא איתו, אפשר להבין איזה כוחות, איזה בעיות לוגיסטיות, להביא ליגיונים, ליגיונים של אנשים באוניות, לצייד אותם, הפסנאות, הכל, הכל, בשביל לדכא את המרד הזה. והכל היה בשביל השקה דריספק, אמרנו לך, יהודאיה, מי, מה, זה הרי נשמע, אני מבקש לשנות את הגישה לסיפור הזה. וההמשך הוא, גדה בחורי אף כל קרן ישראל, אמר רב זעיר, כן, זה דוגמאות של דרשת הכתובים, אמר רב זעיר, אמר רב אבאו, אמר ביוחנן, אלו 80,000 קרני מלחמה. זאת אומרת, היו פה מפקדים, ראשי גייסות, שנכנסו לכרך של קרני מלחמה, הכוונה היא, זאת אומרת, למפקדים בכירים, או על כל פנים שתחתם יש מספר לא מבוטל של חיילים, שנכנסו לכרך של ביתר בשעה של חדוע, והרגו בה אנשים ונשים וטף. זה מה שיש בגמרא לפנינו בסיפור הזה של ביתר של הסיבות למרד. אז כולם מבינים. עכשיו, כמו שאני לקחתי ופירטתי לפרוטות את הסיפור הזה על חורבן ביתר, בוא נעשה חשבון אותו דבר על קמצא ובר קמצא. אנחנו מכירים, אנחנו מכירים את התוכניות של המרד, אנחנו יודעים את כל זה. מה יש? יהודי אחד היה מרוגז על יהודי חברו, כן שחכמים יחו, לא חימו חכמים. עלר וסיפר עם קורבן, עם סיפור, מה אפשר? ואותו דבר על תרנגול ותרנגול, תעשו את תרנגול, פרים ורבים. במילים אחרות, כשאתה מדבר, או כשאתה מעיין בספרי היסטוריה, אפילו של יהודים יראים, שלמים, והם מבקשים להיות צמודים לעובדות ולתעודות ההיסטוריות, אז אתה מדבר על תהליכים, אתה מדבר על הכנות, אתה מדבר על הרבה דברים שהיו לפני המרד של הבית, ואתה מדבר על מה שהיה בביתר וכו', ואתה לוקח את הגמרא ואתה שומע כל מיני סיפורים, סיפורים שיש בהם אולי בשביל לאלף אותם וכו' וכו', אבל איך זה מתיישם? ולכן צריך לומר דבר פשוט, אבל גדול כאחד. יש להבדיל בין נסיבות היסטוריות, לאומיות, בינלאומיות, הקשורות לאימפריה הרומית ולכל מה שמתלווה לזה, וזה המסלול ההיסטורי העובדתי, שכך התנהלו הדברים מבחינות העובדות ההיסטוריות. חז"ל לא ראו את עצמם כהיסטוריונים שמבקשים למסור לנו רק עובדות היסטוריות פשוטות. חז"ל כאן באגדות החורבן, גם בגמרא שלפנינו וגם במדרש, אומרים דברים הרבה יותר עמוקים. מה היו הסיבות הרוחניות? מה היה המהלך הפנימי? מה היו הדברים הדינים שלא רואה עין היסטורית רגילה שהם גרמו לתהליכים האלה? ואם נקבל את הדברים האלה כבסיס, הרבה קושיות והרבה עמל לריק שיגעו ליישב ולהשוות נתונים פה ונתונים פה, מתברר שבכלל אז זה לא השפה שבו מדברים. מדברים על דברים אחרים לגמרי. תראו איך אתה רוצה לדבר. נכון הוא שאתה צריך להבין מה זה אדריאנוס ומה היה הדברים. בלי שום ספק שהידיעות ההיסטוריות עוזרות לנו בשביל להבין טוב את העניין פה, את העניין הרקע. אבל תלוי מה אתה מחפש. החיפוש ההיסטורי המקצועי זה מסלול אחד, החיפוש החזלי הוא דבר אחר. אם אנחנו נקבל את הדבר הזה, אז כמה וכמה דברים יתבררו לנו, ואחרי שנקרא את המדרשים כפי שהם מופיעים בעמוד הראשון, אחר כך בצד השני, אנחנו נראה איך הפרשנות של המהר"ל, מבלי שהוא ניסח את זה בצורה כל כך בהירה, שזה מתודה אחרת לגמרי, מסייעת להבנה של הדבר הזה. על כל פנים, אם אני ממשיך בסיפור, אז קודם כל אתה שומע כבר מספרים אדירים של הכיבוש בביתה. ובכן, 1,080,000 גרדים שנחשו בגבר, והרגו באנשים ונשים וטף, עד שהלך דמם ונפל לים הגדול. ים הגדול. כך כמה צילומים שצירפתי בדברים פה. בתיר זה ביתר. אגב, מעניין עד מאוד, עד היום לא נערך שום בדיקה ארכיאולוגית באזור שם. אני לא יודע איך להסביר את זה, לא היה קסם, אין למזל, אינני יודע מה. אז בדקו רק מעל השטח. מעל השטח גם אפשר לראות. זאת אומרת, אנחנו מכירים את הגיא, זה הרי למעשה, אני אומר לי, רכבת כבר לא נוסעת, אבל כשהיו נוסעים ברכבת לירושלים, אז היה אפשר לראות איך שהרכבת עוברת בצלע של ביתר, אתה יכול לראות גם את רואים פה באורגינל, התמונה היא יותר בהירה. אתה רואה את הסוללה, זה דומה מאוד לסוללה שבמצדה, זאת אומרת, את הריבוי של האבנים ואת כל מה שבא בעקבות זה, אתה רואה גם את הכפר, יש פה גם סכמה וכו', זה מבלי שחפו. אני משער לי שבזמן שיחפרו, יכולים שם לגלות דברים מאוד מאוד מעניינים, שמסתום ישפכו אור על, 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 על המצור ועל כל מה שבא בעקבות זה. אז מה הפשט שהלך דמם לים הגדול? אז באמת בכמה מקומות, במקורות בחז"ל, יש דיון מה המרחק בין ביתר לבין הים התיכון. מקום אחד כתוב מיל, מקום אחד כתוב 40 מיל. נו, 40 מיל. אז כדי ליישב את הגדר, יש מי שאומר שאין הכוונה לים הגדול ממש, אלא לנחל סורק. אנחנו יודעים יפה. ודי שרר, נחל סורק, ש, 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 שנובע פה מהרי ירושלים, עובר יפה מאוד בביתר, הרי למעשה, התוואי של מסילת הברזל, הוא בתוואי של נחל סורק. וזה אותו ודי שעובר ונופל באשדוד. מי שמתרחץ בים, באשדוד, סמוך לשובר הגלים. אני שקשקתי את רגליי במים של נחל סורק, במקום שהמים נופלים, הנחל נופל לים, זה שיוצא מפה. אז זה כבר לא כל כך נורא, שכשחזן ביקשו לתאר את השטף של הדם, שהלך דמם ונפל לים הגדול, שמה תאמר קרובה הייתה, רחוקה הייתה מיל. אז כאן אמרתי כבר שיש כמה נוסחאות, מסתבר מאוד שהנוסחה של 40 מיליון חונה. דניה רב לזרה הגדול אומר, שני נחלים יש בביקת ידיים, עד היום לא התברר איפה היא ביקת ידיים, וזה גם שאלה בתוך השאלות שאנחנו מעוררים. האם חז"ל מסרו פה מסרים גיאוגרפיים מדויקים, או שיש פה צורת של דיבור של משל? הנטייה שלנו, כמו שאנחנו תמיד אומרים, יש יסוד גיאוגרפי, וחז"ל הלבישו עליו את היסוד האידאי. על כל פנים, שני נחלים יש בבקעת ידיים, אחד מושך אליו ואחד מושך אליו, ושירו חכמים שני חלקים מים ואחד דם. זאת אומרת, אנחנו יודעים שטיפת דם שנכנסת בכמות די גדולה של מים, היא צובעת את כל המים באדום. אז ממילא זה לא יהיה ראיה כשאתה רואה, יש עוד, כן, אבל זה כבר בלי, תעביר לרב לפשי, זה מהדורה כמה, בלי התמונות. אז ממילא אנחנו יודעים, כשיש מים אדומים, אני אומר לך, זה המון דם. אז פה יש אפילו שיעור, יש שם את הרב ליפשיץ. אז שכתוב פה שירו חכמים, זאת אומרת, באותה, במים שנפלו לים, היו שני חלקים מים ואחד דם. במתית התנה, שבע שנים בצרו גויים את כרמיהם מדמם של ישראל בלא זבל. זאת אומרת שגם הדם וגם העצמות וגם הגופות שימשו לדשן את הקרמים. אני משער לי שכשהיו קוראים גמרא כזאת לפני 50-55 שנה, היה מישהו אומר הפרזה, נשמע מין גוזבה חזלית כזאת. נבח, אנחנו ראינו בעינינו, הרי פה בהר ציון זה נמצא. אני עוד משתום בתמונות, אני גם ראיתי את זה. כשהגיעו חתיכות הסבון מגרמניה, והיה עליהם חותמת של כמה אותיות לטיניות שמשמעם סבון יהודי טהור.
זאת אומרת שעשו אותו מהעצמות של נשרפי אושוויץ. אז זה כבר בעולם המודרני כשלנו. אז זה לא פלא שאפשר לתפוס את זה כפשוטו, שאפשר היה לדשן את הקרמים בדשן של הדם ושל העצמות ושל הגוויות של הרוגי ביתם. אני כמובן צילמתי רק קטעים מתוך הגמרא, יכול להיות 400 תלמידים, אבל שומעים מיד פה שיש נוסחה, זאת אומרת 400 בתי כנסת ו400 מלמדי תינוקות, וכל אחד היו לפני 400 תינוקות של רבן, וכשהיה אויב נכנס לשם, היו דוקרים אותו בחוט ריהן, שהיה להם מקלות כאלה, מין מראה, כמו שבלקוי ראה היום, יש דבר כזה שמראה לו, וזה היה כנראה דוקר, אז הם אמרו, יבוא הגויים האלה, אנחנו נתקע להם את העתים האלה. וכשגבר אויב ולחדום, קרחום בספריהם וציטום באש. אני חושב שכולם מסכימים, כל מי שמתחיל א' ב' דברי חז'ל, מבין שחז'ל דיברו פה בנוסחאות 400, 400, 400, ומה טיב המקלות האלה, שאיתם מצביעים על הלוח, או איתם קוראים, ילדים קטנים, זעתותים כאלה, עשו מלחמה, והם אמרו, אנחנו נתקע להם את זה. הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו, הכל זה אדריאנוס קיסר שהרג באלכסנדריה של מצרים, 60 ריבו על 60 ריבו כפליים כיוצאי מצרים. כל יעקב זה אספזיאנוס קיסר, אנחנו כמובן יודעים שזה היה הפוך, שאספזיאנוס היה ואדריאנוס היה. שרק בקרח ביתה 400 ריבו, ואמרי לה 4,000 ריבו. 4,000 ריבו זה בערכך 8 מיליון או משהו כגון זה. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, 40 שיער קצוצי תפילין נמצאו בראשי הרוגי ביתה. ינאי ברבי ישמעאל אמר 3 קופות של 40-40 שיער, במתנית נתן 40 קופות של 3-3 שיעין, ולא פליגה. הדרי שבד הדרה, דיינו, נפקימיני, כשהוציאו את הפרשיות של התפילין, כמה היו וכל הדברים האלה. בלי שאני נכנס לפירוט, מילה אחת, ממש מילה אחת, יש שהיא מכנה משותף של כל מה שכתוב. עוצמה. חז"ל ביקשו להעמיד אותנו, וכאן נפגשת ההסתכלות ההיסטורית עם היסוד ההיסטוריוזופי. מה שאפיין את מרד בר כוכבא ואת המלחמה האדירה הזאת בביתר הייתה עוצמה. אין לנו ידיעות אי פה אי שם למעשה מה שעשה בר כוכבא במשך, או בר כוסבא, או איך שנקרא לו, במשך 3 שנים, אנחנו מיד נראה שחז"ל גם הבליעו פה, 3 שנים ומחצה הייתה ביתר. זה היה חזרה מוצלחת, ואולי עולה על הדוגמה של החשמונאים. תביעת המטבעות, השלטון, הידיעות הקטנטנות שיש לנו מחילופי האגרות, עם המפקד המקומי בעין גדי, שלח לי אתרוגים, לולבים, ושלח לו הדסים וערבות וכל הדברים האלה, מראה על תכתובת, על סדר, על היררכיה, על ארגון מופתי של כל הסיפור הזה. והיה סיכוי, ואנחנו נראה את זה גם בחז"ל, היה סיכוי די טוב, וזה ודאי עמד לנגד עיניהם, ש... משלום היו שם יהודים שבאו ושאלו, תתתי לכם באימפריה הרומית. אז התשובה הייתה, המרד החשמונאי הצליח. מה שכתוב ברמב"ם בחצי משפט, וחזרה מלכות על ישראל יתר על 200 שנה, הם בוודאי חשבו שהם יכולים לעשות את זה בהצלחה גדולה יותר, הם היו יותר מאורגנים. זה לא היה ספונטני, זה היה מתוכנן מראש. יש לנו היום, ארכיאולוגים מצאו, במקומות רבים בהרי יהודה, אפילו בשפילת יהודה, מערות מסתור מופלאות בצורה ובכל הדברים האלה. זה היה חלק מהארגון המאוד מאוד מתוכנן. מבלי שאני נכנס לאותו רמב"ם בעייתי שרב עקיבא היה נושא כליו, אפשר להבין שרב עקיבא בכוח האיום שלו ישב שם במטה, אז הוא מסתומה גם כן תרם את חלקו שהעסק יעבוד טוב. זאת אומרת, הייתה הצלחה שאנחנו לא מכירים אותה מספיק, בגלל שאין לנו ידיעות היסטוריות, מה היה באותם 3 שנים כשבר כוכבא שלט בחלק גדול של ארץ ישראל עם הכנות לבניית המקדש. ואנחנו נראה מי היה החרוס, כנראה זה אלעזר המודעי, כי בכמה מטבעות כתוב אלעזר הכהן, שגם שמו נזכר על המטבע הזה. המאפיין את כל המנגנון הזה, המאפיין את כל הדברים האלה, הייתה עוצמה. הכל הלך בגדול, הכל הלך מתוכנן, הכל הלך בארגון מוצלח מאוד, ולא בקטנס. ולכן, כשהגמרא דנה, והגמרא לא מספקת לנו הרבה פרטים על ההצלחה, היא מספקת פרטים רבים על המפלה, אז הכל הולך בגדול, אבל בכמויות אדירות. המספרים הללו, המפלות הללו, וכל מה שמדובר פה, זה היסוד הזה, שזה היה באמת דבר מלווה איתך כמייני. תסתכל ותראה מה היו צריכים הרומאים לעשות בשביל להתמודד עם המרד הזה, בשביל להבין עד איפה, מה שכתוב במשנה בחצי מילה, וחרבה ביתר, נלכדה ביתר. איך נלכדה? זה נדבר אחרי ההפסקה. רבותיי, אולי נקרא את מדרש איכה רבה, שגם מבחינה היסטורית יש לו משקל גדול. רב יוחנן אבדרי שיטין אנפין אפין ובילה השם ולא חמל, ורבי אבדרי 24 אפין. אפילו כאן אפשר לראות את המשקל החזלי. רב יוחנן היה אומר 60 מהלכים בבילה השם ולא חמל. אתה שומע מיד 60? כשהמקביל שלו ורבי, רבי קדם לרבי יוחנן, רבי יוחנן היה צעיר התלמידים של רבי, של רבי, ישב בישיבה שלו בטבריה בתור ילד, אבידר 24 אפים. אז לכאורה רבי יוחנן הוא מופליג יותר, כי הפשט הוא ככה, הוא תיאר 60 צורות של חורבן, או על כל פנים הוא העמיק למצוא 60, ורבי רק 24. אומר המדרש, ולא דרבי יוחנן יתיר על רבי, ולא מפני שרבי יוחנן העמיק יותר, אלא רבי על ידי שהיה סמוך לחורבן הבית היה נזכר והיה דורש ובוכה ומתנחם. רבי פשוט לא הצליח לגמור את הדרושה. רבי התחיל לתאר מה שהוא עוד ידע מרבותיו, ורבותיו היו תלמידיהם של אנשי כרם ביבנה, אז הוא היה קרוב מאוד לחורבן. אז הוא סיפר, אבל זה כל כך הציף אותו ברגשות. מסתום פה אף אחד לא יכול לזכור את זה. כשרבייזיק בישיבת סלבודקה, פה בבני ברק, אני חושב בשנה השנייה ליסודה השלישית, נעמד בליל תשעה באב אחרי הקינות להגיד שיחה בישיבה, והוא נעמד על יד הסטנדר והתחיל לפקוד, וכל הזמן בחר ולא יכול לדבר, ובזה נגמרה השיחה. אז זה יהודי שאני אני הסברתי לעצמי פשוט, היהודי הזה היה ראש הישיבה בסלבודקה בליטא, הכיר את גודלה ואת יופיה של היהדות שמה, בקושי הצליח להימלט, ו- והגיע לפה, אז הוא ראה את הרומן. אז מה הפלא שהבחיות שלו היו כאלה? זה לא שאחרים סיפרו לו. משהו במרחק של דורות בערך, זהו היחד בין רב יוחנן לבין רבי. אבל אתה יכול לשמוע כאן, וזה קשור לכל המהלך פה. הכל הולך עם מספרים. אתה שומע רב יוחנן על 60 מסכתות, אתה שומע 24 כתבי הקודש של רבי. זאת אומרת שגם המספרים הללו הם במדרש בעלי משמעות. אמר רב יוחנן, רבי היה דורש, דרך כוכב מיעקב, אל תקרי כוכב אלא כוזב. רב עקיבא קדה וחם אלה לעדין ברכוזי, ואמר, היינו מלכה משיחה. אמר לו רב יוחנן בן תורתא, עקיבא ילו עשבים בין חייך ודיין אינו בא. אמר רב יוחנן, הכל כל יעקב, כל אדריאנוס קיסר, הרג בביתר 80,000 ריבו בני אדם. 80,000 ריבו בני אדם זה 8 מיליון. אז מרגישים שזה הכל פה נוסחאי. ו80,000 תוקי קרנות היו צרים על ביתר, והיה שם בן קוזיבה, והיה לו 200,000 מקוטעי אצבע. שלחו לו חכמים, זה כולם מכירים את הסיפורים. עד מתי אתה עושה לישראל בעלי מומים? אמר להם, ויחי בדקו. אמרו לו, כל מי שאינו קרב בלבנו, לקרב בסטרדיה שלך. והיו לו 200,000 מכאן ומכאן. דיינו, 200,000 לפני התקנה, אחרי 200,000 אחרי זה. 400,000 חיילים. בשעה שהיו יוצאים למלחמה, היו אומרים, לא תיסוד ולא תחשף. הביטחון העצמי של העוצמה הצבאית הזאת במלחמה של בר כוכבא הגיע לכך שהם ניסו ואמרו, אתה יודע מה, לא מעוקצח ולא מדופצח, אל תעזור לנו, אל תעזור להם. סליחה, כתוב היו אומרים, אתה לא שם לב, היו אומרים. זאת אומרת, בוא נאמר ככה, במילים אחרות, החוסן המוסרי, וזה כל המהות שאני רוצה להדגים פה. המדרש ומסורות חז"ל לא דנים לא על הצדדים הצבאיים ולא על כל מה שאנחנו יודעים מבחוץ מהחפירות ומכל הממצאים האלה. הם מחפשים את המשמעות הרוחנית, ומה שהתחלנו, השקה דריספק, וכל השאלות ששאלנו, איך זה מתחיל, זה מעיד שיש, זה המשקפיים הפנימיות של העניין. והמשקפיים הפנימיות שלהם, וכאן אני מקדים את המאוחר ותכף נראה את זה במהר"ל, האמת שזה כתוב ברב צודק, רב צודק צריך היה לראות גם את המהר"ל, הרב צודק זה דווקא בט"ו באב, בפרי צדיק. הוא אומר שהחטיבה הזאת של קמצא ובר קמצא ירושלים, ועל טור מלכה, ועל חובה, ושקה דריספק שרובן ביתר, זה נגד הקינה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. כן נסכים איתו, לא נסכים איתו. מה הכיוון? הכיוון הוא שכשהגמרא עושה פה סט, אז הגמרא ידעה את הפרטים ההיסטוריים שאני מדבר על מאורעות היסטוריים שמתפרסים על פני 70 שנה אם לא יותר. וכל מיני פרטים שנראים לנו אידיוטים, טיפשיים, תרנגול תאוהרת ודברים כגון אלה. אז כשהוא אומר קינה לתאווה, המעניין הוא שכמובן המקביל לביתר זה כבוד, כוח, שלטון. אתה מכיר את האישיות של בר כוכבא. עכשיו אתה נכנס איתי לפרטים במרד עצמו. אתה חושב שהם נתנו דפיקה בסטנדר ואמרו לא תסעוד ולא תחשוף? זה יהיה הסיסמה שלהם. מספיק שזה משהו שחלחל. מספיק שהגמרא הבחינה שזה היה איזה יסוד שגם אם רב עקיבא נתן נניח בתחילת הדרך, ואנחנו עוד לא יודעים מתי רב עקיבא פרש, אבל גם אם אנחנו אומרים שהוא נתן את הגילוי הזה, מספיק שבלב באה הרגשה כזאת, בדיוק כמו שאתה אומר הילדים האלה. מה פשוט הילדים האלה אמרו? יבוא האויב, אז אנחנו נתקע להם את הדבר הזה. זאת אומרת, הייתה אמונה בכוח תלמוד תורה דרבים. האמינו מה שילדים יהודים יכולים על ידי תלמוד תורה. אחרת, מה זה הפשט? אם זה באמת, תחשוב לרגע. נניח ילדים בחדר, או ילדים בגן, או באבות ובנים, הם משחקים, אוי, הם יסדרו את הרבושים האלה. אז כבר משאירים בזה עדות היסטוריות ואומרים, איי, 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 הגויים האלה צריכים להיזהר, מה יש? אנחנו תכף נראה שיש עדות מעניינת של רבן גמליאל. רבן גמליאל אומר, אני היחידי שנשארתי מכל החבורה הזאת. זאת אומרת, רבן גמליאל בתור ילד גם זוכר את זה. מה כתוב פה? אני מתכוון לומר שצריכים, אם אתה משווה את העדויות ההיסטוריות, וכאן לומר שהחזל ברגע, כאן במהלך הזה, ביקשו לומר מהו היסוד הפנימי של הדבר הזה. כדי שאנחנו נקבל תמונה נכונה, אנחנו יכולים לצרף גם את העובדות ההיסטוריות. אבל חזל בכלל לא דיברו לא על התכסיסים ולא על כל הדברים האלה. ואתה תראה על הבם במהלך הזה. ומה יוסף בן כוזב היה מקבל אבני בליסטרה באחד מרכובותיו וזורקן ורואה כמה מנפשות, וזה אמר רבי עקיבא כך. שלוש שנים ומחצה הקיף אדריאנוס קיסר לביתה. מה פשט שלוש שנים ומחצה? קודם כל המספר הזה לא כל כך ברור לנו, מפני שאנחנו יודעים שכל המרד דקה שלוש שנים, אז זה לא הקיף. למה דווקא מחצה? יש מי שניסה לומר פה מהלך מאוד מעניין. שמיטה, שבע. יש פה הנבואה של דניאל על שבעה ושבעה, על שבועיים. חצי מזה זה שלוש שנים וחצי. זאת אומרת, אם אתה רק תלקט את המספרים שמופיעים פה במאמרי חז"ל, זה אתה תראה איך המספרים הללו הם גם בעלי תוכן. בעלי מסרים. על כל פנים נחזור לסיפור עצמו. והיה שם רב לזר המודעי, עסוק, אנחנו מכירים גם על המטבעות של, המטבעות הקוזיביות של בר כוכבה, יש שם גם אלעזר הכהן, בסקו ובתעניתו, בכל יום מתפלל ואומר ריבונו של עולם על תשב בדין היום, ולבסוף נתן דעתו לחזור. אדריאנוס לפי העדות החזלית חשב שהוא את האגוז הזה לא יכול לפצח. נגמר. אז שיהיה. אגב, יש לנו גם עדות. היה נוסח קבוע שהשר הצבא הרומי שעשה בשליחות הסנאט, כשהוא הגיע לניצחון, אז הוא היה שולח איגרת עם נוסח רגיל לסנאט. לי ולצבאותיי שלום, אני מקווה שגם לכם, זה היה הפתיחה. יש בידינו את הנוסח ששלח אדריאנוס וסיבריוס, ושם לא כתוב הנוסח הזה, כי ההשמדה של הצבא הרומי הייתה בכמות כזאת שהוא לא העיז לומר לי ולצבאותיי שלום. בסנאט ברומי ידעו טוב מאוד לקרוא את האיגרת הדיפלומטית הזאת, והם הבינו יפה שגם אם יש ניצחון אז הוא עלה להם בהרבה דמים. במילים אחרות, אותה עוצמה שחז"ל דיברו פה על תלמוד תורה ועל תינוקות וכו' וכו', היא גם, ועל קורבנות ועל דם, היא גם בכיוון ההפוך. זאת אומרת, גם בכיוון הרומי, גם שם הלכו חללים רבים. על כל פנים, יש בחז"ל עדות שבצד השני הייתה מחשבה לעזוב את זה. לא נצליח לפצח את זה. במילים אחרות, הסיכוי של מלכות חשמונאית מתחזק והולך, כי באמת יכול להיות שככה זה יצליח. עד אחת קוטאיה. עכשיו נראה איך שכל הסיפור של חורבן ביתר בא לפי חז"ל בכיוון אחר לגמרי, לא צבאי ולא סוללה ולא כל הדברים האלה. הקוטי הזה לא כל כך ברור עוד פעם מה טיבם של הקוטי הזה. אתה יכול לומר, בימים שלנו, מלשין מבפנים. מישהו מבפנים שידע את הסוד, הוא מצאו לאדריאנוס, אמר לו, אדוני, כל יום אינדעד את תרנגולת המתגרגע בקטמה. כל הימים שהתרנגולת הזאת דיבר בחצי ציניות וליצנות, דיינו, כי מה שהוא ישב, הוא ישב כל היום בתפילה בצום, רב לזר המודה. כל זמן שהתרנגולת הזאת יושבת, אז לית עד כביש לי, אין לך סיכוי לנצח אותם, אלא המתן לי, אבל אני מציע את שירותיי. דען אבי תכבשי, אני אראה לך איך שכובשים את ביתה. יום הדין, עוד היום, מיד עליל בבובי, הוא נכנס דרך צינורות הביוב, הרי ביתה הייתה נצולה במצור, אז הוא ידע איך משתחלים לתוך העיר. ואשכר לרב לזר דבקה הם ומצלה. מצא את רב לזר שעומד ומתפלל. עבד גר מלך איש בהודנה, עשה את עצמו, לוחש משהו באוזן של רב עזר, רב עזר עמד באמצע תפילה, לא יכול היה לשמוע, לא ראה שום דבר. אז לא נאמרו לבר כוכבה, כן, מצד ימין של הבטור הראשון למטה. באו ואמרו לבר כוכבה, חביבך, רב לזר, באי להשלים תמידין תאים אדריאנוס. האהוב שלך, וכאן יש כמובן עידוד בחזל, ואנחנו כמו שאמרתי, מכירים את זה גם מהמטבעות, זה שאתה נותן בו אמון, יש לו איזה מחשבות לשבור את הקואליציה. שלח בית אליי קוטיה, תפס את הקוטי הזה, אמר לי, מה יאמרת לי? מה אמרת לו שם באוזן? אז איך, כאן יש עדות בחזל לקונספירציה, בתחמנות. אמר לי, אז הוא אומר לו כך, הנה אני אמר לך, אם אני אגיד לך מה ש... אני לחשתי לו. מלכה קטיל לילה הוא גברה. אז המלך הרומי ירוג איתי. כי אני באתי בשליחותו. הוא כבר למעשה חושף שהוא בשליח. ואני אמר לך. ואם אני לא אגיד לך. את קטיל לילה הוא גברה. אז אתה תרוג אותי. אז מוטב ליקטל לילה הוא גברה לגרמי. ולא תתפרסו מסתונות למלכו אותה. אז יותר טוב שאני מוכן להתאבד. אני לא מספר לך. כי אני עשה את עצמו. לא אכפת לו, לא יודע מה לעשות וכו' וכו'. במילים אחרות הוא שידר לבר כוכבא שהוא הביא איתו איזה מסר מהמלך הרומי שהוא מחוץ לחומה. בר כוכבא סבר בדעתי דבאי להשלם את המדינתא. אז הוא הבין ש... ושוב כמובן הדגם היה מה? רבי יוחנן בן זכאי. הרי ידע את הגמרא בגיטין. והוא ידע את הסיפור, ידע שכשהעיר הייתה נתונה במצור, רבי יוחנן בן זכאי הסתכל רחוק יותר, והביא שצריכים לשקם את כרם ביבנה, ואז רבי יוחנן בן זכאי ביקש מרב לזר ורבי יהושע שיוציאו אותו. אז הוא חושב שכאן הסיפור חוזר על עצמו. אז הוא כבר מתחיל לחשוד בו. הוא הלך איתי, הלך את כברת העיר, אבל מי אומר שכך יהיה? כיוון דחס על רב לזר צלוטה, שלח בית. כיוון שרב לזר גמר את התפילה, הביא אותו. גם כאן יש איזה דקדוק בחזל. אם הוא חושד בו שהוא מרגל, למה לא דיבר אותו באמצע? למה הוא חיכה שיגמור את התפילה? הגמרא בברכות, אני מביא את זה רק לדוגמה באלמה. הגמרא בברכות, כשישעיהו אומר לחזקיהו, צב לביתך כי מת אתה. אומר לו חזקיהו, בן אמוץ, קלה נבואתך וצא. כך מקובלני בבית אביה, ואפילו חבר חדם ונחת, אני אומר, למה אמר לו ישעיהו, למה אמר לו חזקיהו, בן אמוץ קלה נבואתך, למה לא אמר לו במקום? התירוץ הוא ככה, אתה יש לך עכשיו שליחות של הקדוש ברוך הוא, אני לא אפסיק אותך באמצע. תגמור את כל הדרושה שלך, אחר כך תלך מפה. זאת אומרת, היה כבוד למי שירגיש שהוא יש לו עכשיו קשר עם משהו מאחורי הפרגון. אז בר כוכבא בהחלט מכבד את רב לזר שעומד באמצע התפילה. אבל אחרי שהוא גמר את התפילה הוא קורא לו. אמר לי, מה אמר לך עדן קוטאיה? אמר לי, לטענה ידע, אמר לך איש לי בוזני ולא שמענה כלום, תענה בסלוטה קיימנה. ולטענה ידע מה ואמר, לא יודע כלום, לא יודע שדיבר איתו. הרי צריך להבין, אם הנה יובי, אם התפילה של רב לזר הייתה בגובה כזה, שבגלל התפילה שלו הצבא הרומי לא יכול להביס את ביתר, אז זה הייתה תפילה עם כל העוצמה שלה. אז לא ידעתי שום דבר לו. בר כוכבא לא האמין לו. נטמע לרוג זה לבר כוכבא, יאים לאחד בעיתה ברגלי וקטלי. נתן לו זבנג ברגל. אתה זוכר את הרגל? זוהי אותה רגל שהייתה קולטת בליסטראות, רימון אחרי הנצרב, הוא שורק אותו ומפיל אותו על האויבים במכה אחת. זאת אומרת, אותה רגל שהייתה לה עוצמה כזאת, הרגל הזאת תרגה את רב לזר. יצתה בת קול ואמרה, אוי רואה האליל עוזבי הצון חרב עמדו ועליין ימינו, זה הפסוק. אמרה לו, אתה סימת הרוען של ישראל וסימת העין ימינה, לפיך עמדו שאותו איש יבוש תיבש ואין אין ממנו כאותי, כי שימו לב איזה לשון מקראית בא פה בדברי חז"ל. זרוע של אותו איש יבוש תיבש, אם אינו כאותי, כן? מיד גרמו עוונות מנקדה ביתה. שימו לב מה כתוב. מיד גרמו עוונות. זאת אומרת, כאן עברה ההיסטוריה לרקע ההיסטורי בלי החשבונות המטה-היסטורי. כל עוד שיש לך בלזר, אתה שומע מיד את רבי צדוק מחורבן בית שני. אותה נוסחה ולא למדו לקח. שיש יהודים שבאישיות האינדיבידואלית שלהם יכולים להתמודד עם כל האימפריה הרומית ולהגן על כל המהלך הזה. אבל אתה צריך לדעת את זה ולהכיר את זה ולכבד את זה ולטפח את זה. משמע שכל אותם שנים אכן באמת כך דרכו נהג, ולכן הוא היה שיסר גדול. אבל באותו הרגע שעבר איזה חתול שחור, ולא חשוב עכשיו את הקוטאי איך שנפרש את זה, זאת אומרת שמישהו מבפנים סכסר ביניהם, מישהו מבפנים ביטל את ההרמוניה הזאת, וברגע שהפסקת, עכשיו תבין למה זה כל כולו פנימי. להבין שיהודי מסכן אחד שבלשון צינית קורא לו תרנגולת מתפלשת באפר, שיהודי כזה מחזיק על כתפיו את כל גורל המרד, זה לא הסתכלות היסטורית רגילה. לא גוי יבין את זה, וגם לא יהודי שלא הולך לפנימי. לילה. בבקשה. למה? לא, לא. לכן אמרתי קוטאי. זה מלשין מבפנים. זה מישהו, להביא לך חדות. הוא מכיר בזה. מה? בר קוזיבא כן מאמין, אבל בר קוזיבא כתוב נתמלא רוג זה. אתה רואה שבר קוזיבא מחכה עד שיגמור את התפילה. זה לא שבבת אחת הוא עושה את הכל. לפעמים אדם מאבד שיקול דעת. זאת אומרת, אנשים בעלי כושר הנהגה, גם בעולם הריאלי, יש להם איזה דבר שמור להם בלב לאיש רוחני. אני אביא דוגמה קלה, לא מדויקת. ירושלים הייתה נתונה במצור, בתש"ח. ולא היה שייר בכלל לצאת משם, זה כולם יודעים. בקושי, בקושי היה מנסה הליקופטר להבין משהו, לא תמיד זה הגיע וכו' לבול. בעמק המצלבה היה מנחת הפייפרים האלה. בן גוריון עסק בראשית הימים של אייר בארגון הכרזת המדינה, והוא אמר שהוא צריך את הרב מימון בהכרזת המדינה. מה מימון? מי? אז בן גוריון נתן פקודה ושלחו פייפר, והרב מימון אמר לי, לקחו אותי שם, ואני קשרו אותי לבטן, ואני לקחתי איתי, הוא אומר, את הטלס ותפילין שלי. אז הטייס לא נתן לי, אמרת לו, אני בלי טלס ותפילין לא הולך. אז הוא קשר את הטלס ותפילין לבטן שלו, וכך נסעתי. מה היה צריך? הוא היה צריך אותם של השכיינו, שבגורי נסתפק, אם ברוך השכיינו לא, אז רצה שהרביים נברך לו שכיינו. יש פה הסתכלות עמוקה. בגורי היה לו מעלה, הוא תפס שהמהלך המדיני הזה צריך איזה גושפנקה של יהדות שורשית. הוא צריך איזה גושפנקה שזה מצטרף למהלך היסטורי, וזה לא סתם. והרב מימון, חוץ מהידידות שלו, הוא המייצג את הדבר הזה. בסדר, אז אני לא משווה לא את בן גוריון לבר כוכבא, ולא את הרב מימון היה כהן כמו אלעזר המודעי. אז הוא הרגיש, ברגע שאתה מרגיש שמשהו רוחני, מה כתוב פה בחז"ל? כל עוד שאתה בר כוכבא מאמין שיש לך בן לוויה רוחני, ושהתפילות שלו אתה תשב בפינה שלך ותתפלל, אז אתה יכול להגיד, תשאב ותחשוף, התפילה של היהודי הזה עוזרת. באותו הרגע שמישהו מבפנים, שמכיר את המערכת, והוא בא וילשין וסכסר ועשה, הרי הוא עשה את זה בתחמנות טובה מאוד, אז באותו הרגע אתה למעשה, אתה התמלא את הרוגז, והרוגזה הזאת איבדת את כל היסוד הרוחני שלו. תראה גם את ההמשך. גרמו עוונות. זאת אומרת, אז התחיל המישור האנושי, ונלכדה ביתר, ונרג בן קוזיבה, והייתו ראי שלגבי רודרי אדריאנוס, הביאו את הראש של בן קוזיבה לאדריאנוס. אמר, כמובן, מי שהביא את הראש חשב שהוא יקבל צלש. אמר, מן קטלה לדיו, יארג אותו. אמר לאחד גונדאי, אנה קטלה לדיו. אז אחד מהמפקדים אמר, אני עשיתי את זה. תקל עליו, אמר לו, זיל הייתי לי, תביא לי אותו. אז על והייתה, הביאו את הגופה, הרי הביאו את הראש, הביאו כבר, אני רוצה לראות את כל הגוף שלו. ואשכחי אחנה קריחה על צווארי, ואז גילו שאיזה נחש הקיש אותו. אמר לי, אילו, אז אדריאנוס היה מבין על העסק, אמר לי, אילו לא אלא קט לי לדין, אם לא שר. האלוקים הרג אותו, מנה ויח אלי, וקרי עלי, מאיפה ידע פסוק בהזינו, אם לא קיצורם מחרם. מה כתוב פה בחזן הזה? זאת אומרת, שבאמת מבחינה אנושית, היסטורית, היו כל הסיכויים שזה יצליח, רב עקיבא שם פה אצבע, ויצליח ותקום פה מדינה, ותשוב המלכות לישראל, מי יודע כמה שנים. אבל הם איבדו. הם איבדו את המצפן הרוחני, בגלל סכסוכים, בגלל זה, בגלל זה. ועד כדי כך שגם הצד השני מרגיש שפה יש לחימה לא נורמלית, שפה יש התמודדות שרק בדרג האלוהי הוא יכול איכשהו לנצח בדבר הזה. עכשיו אני חוזר לעוצמה שדיברנו, היו הורגים בהם עד ששיקה הסוס. שרקע הסוס בדם עד חותמו, והיה דם מגלגל אבנים של 40 שיער הולך בים 4 מילים, ואם תאמר שקרובה לים על אורכה עם היום 4 מילים, וכרם הגדול היה לאדריאנו 18 מיל על 18 מיל, כמי טבריה לציפורי, והקיפו גדר. שוב דוגמה, מי שזה יודע, הרבה פעמים יש בחזל טבריה וציפורי, בין טבריה לציפורי, טבריה לציפורי, וזה לגבי שטחים, לגבי זמן, לגבי הדלקת נרות וכו' וכו'. הנה זה מה שאני אומר סכמטי, זה נוסחאי, טבריה וציפורי, המרחק ביניהם, וכך הביאו גם לכאן, והקיפו גדר מהרוגי ביתר, ולא גזר עליהם שיקברו עד שעמד מלך אחר, אחד וגזר עליהם וקברו, רבונה אומר, יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, נקבע את טוב אמיתי, ושלא יסרו באמיתי שניתנו לקבורה. אולי עוד את בצד השני, 52 שנה עשתה ביתר אחר חורבן הבית. כבר דיברנו על לוח הזמנים, איזה קיטוס וכולה. ולמה נחרבה? עוד פעם, סיפור שהוא כל כולו פנימי. למה נחרבה ביתר? על שהדליקו נרות לחורבן בית המקדש. בזמן שבית המקדש נחרב, אז עשו חינגה בביתר. הדליקו נרות, היה יום טוב שלהם. מה פתאום? ולמה הדליקו? אמרו. כך אמרו הביתרים. הבולטים שבירושלים היו באמצע המדינה. היינו באים לרגל ירושלים, אנחנו היו יהודים כפריים, עובדי אדמה, היינו רוצים לעלות לירושלים. באנו לשם, ישבו שם יהודים, פנדים, מנהיגים, אנשים בעלי מדרגה כזאת, וכדה וסליק חג מנו לצלה. יהודי שלנו, יהודי פשוט, רצה להתפלל. אמר לי, אז הם התחילו איתו. אולי אתה רוצה להיות פה פרנס, אתה רוצה להיות פה איזה מניג, אתה רוצה להיות משהו. אמר לי, לא רוצה. אמרו לו, לא אמרית מין, מין בגין לשמן, אתה לא רוצה זה, אבל אנחנו שמענו שיש לך איזה קרקע למכור לנו, את באי למזבונה. אמר לי, לי בדעתי, לא רוצה למכור את זה. אתה לא רוצה, אני חושב שאתה כן רוצה למכור. הגמור תחקרו אותו קצת על האדמה שלו, ושלחו שטר מחר, חתמו על הביתים מזויפים, ושלחו אותו, איזה מעשייה מורכבת, ושלחו אותו, את השטר מחר המזויף הזה, שלחו אותו לנציג שלהם בביתר, ואמרו לו, כשיבוא, זה עולה הרגל, יבוא חזרה, לא תשב כמלא לעשי, אל תתנו לו להיכנס לאחוזה שלו, ומאז בנלי, וכי הוא מחר את זה לנו. היהודי המסכן הזה עלה לרגל, התפלל, היה לו איזה תקרית שם, חוזר הביתה, לא נותנים לו להיכנס לאדמה שלו, מה יש? אמרו, הביאו לו שטר. אתה היית, דיברת עם הבולטין הזה, עם הגביר הזה.
הוא סידר אותך. אמר ההוא גברה, אמר אותו יהודי כפרי, הלוואי בת רגלי דהו גברה, הלוואי שהייתי שובר את הרגל ולא הייתי יכול לעלות לרגל, וממי לא הייתי צריך את כל הסיפור הזה, ולא היו קונים את האדמה שלי ולא שום דבר. ועל זה כתוב צד וצעדינו. צד צעמות כרפתיצינו, מלימינו וכו' וכו'. וכשהגיעה הבשורה שירושלים חרבה, אז הם הדליקו נרות ואמרו, עכשיו נקמה בגבירים האלה. זה הסיפור. זה נשמע מוזר מכל מוזר. מה, קודם כל, עוד כבר הבדל של השנים וכו'. תרגם את זה לשפה פשוטה יותר. מה שאנחנו מכירים על שנאת אחים, מה שאנחנו מכירים על ניצול של אנשים פשוטים, של אנשים שביקשו לקיים בצורה תמימה וישרה. אתה לא שומע פה את הסיפור של נבות הישראלי? אתה לא שומע פה על תחמונים, איך שמבקשים להוציא קרקעות בצורה של הונאה? מה שאנחנו קוראים בלשון פשוטה חושן מוסרי. נו, מה הפלא? כמובן, אנשי ביתר סמכו שירושלים חרבה, הם אמרו, הגבירים האלה, הסנובים האלה, מה שהם עשו לנו. במילים אחרות, לא הייתה אחדות בעם. אז זה פרט קטן, אבל אף אחד הרי לא מעלה בדעתו שזה מעשה כפשוטו. לשמור על הקרקעות זה מגויים, לא מיהודים. כן, אז אני משפץ את מה שאתה אומר. הקדוש ברוך הוא מוכן לתת חסינות לפני גויים. אם יש יהודים, אולי איתן חסינות, היהודים האלה צריכים לתת בסדר. על כל פנים, שוב, בא לפה המימרה הנוספת על 300 מוחי תינוקות, ועל רבן גמליאל עם 500 בתי סופרים וכל מה שבא לפה. כיוון שהזמן קצר, אז אולי כמה משפטים מדברי המהר"ל. המהר"ל הזה, כמו כל המהר"לים, אבל פה יש כמה וכמה דוגמאות, הוא מאוד מאוד יסודי בגישה של המהר"ל בכלל לאגדות חז"ל. וגם כמובן בניסיונות שלו להסביר את הקוד, שחז"ל דיברו במאמר הזה. ואמר, אז יש פה משני פרקים, קטע קטן מפרק 50 מנצר ישראל והשאר מהפרק השביעי. ואמר השקה דריספה כחרב ביתה, הוא מפרש לקמן שמיד שנולד לאחד בן היו נוטים ארץ כזה לקמן, וסימן זה שיהיה להם הזוג כמו נטייה חזקה ויהיה מושבם חזק כמו נטיית ארזים בארץ. הכל הולך בכוח, בעוצמה, בגדלס. זאת אומרת, הארז הזה ייוולד ילד תא משפחתי, בריא, חזק, משורשו, הכל בלכתחילה. וביום חופתם היו עושים חופה מהם, וזהו סימן שיהיה להם אוהל בעל יצן בארץ, ויהיה לזוג הזה בית נאמן. וידוע כארז הוא הנטייה ביותר חזקה, דכתיב כעלים נטע השם כארזים עלי מים, ולכן היו נוטים ארז, כלומר שיהיה להם נטייה חזקה בארץ, ולכן זכו גם כן לכרך ביתר. כי ביתר הוא כרך חזק ותקיף נטוע בארץ. ועוד יתבהר לך בעריכות, הרי לך שכל אחד כפי משהו מעלתו היה חורבן שלו. זאת אומרת, כיוון שביתר הצטיינה בעוצמה, אז גם חורבנה הולך בעוצמה. אומנם. בלי ספק, אבל עומק. אבל זה מבחן שעושה אותו בעלי מומים. חכמים עמדו על כך שיש פה הפרזה, עד מתי עושה חיילים, אז הוא אמר, אם כן אתה עושה ארז, אז הוא התחיל במבחן שהוא יותר מדי, ואחר כך הגיע למבחן הנורמלי של ארז בלבנון. אומנם יש לך לדעת עוד דברים גדולים באלו שלושה מקומות, ירושלים, ביתר וטור מלכה. ומה שאמרתי בשמו של רב צודק, שזה יחידה. וזה,
כי ירושלים אשר היא באמצע הארץ דומה ללב אשר הוא באמצע הגוף. אמנם ביתר נגד הימין, כי כל אמצע יש לו ימין ושמאל. וכך אי אפשר שלא יהיה כאן ימין ושמאל אשר להם גם כן דברים מיוחדים. ולכן היה בארץ ישראל ביתר שהוא כרח חזק ותקיף, ויש לו חוזק ימין. והיו נוטים נטיות לעת החופה, שכל נטייה אשר עם כל רוחות באים אין מזיזים ממקומה. אבל תור מלכה היה לקוח שמאל אשר מן שמאל הוא הריבוי. והתרנגול והתרנגולת הם מהווים את הריבוי. כאן זה שקוף ביותר. לכן כשאתה בא אליי בקושיות, ומי שיודע מה שיש בהיסטוריונים החילוניים על הגמרא הזאת, מבין איך אני מתרץ את מה שהם הוראו. זה לא שחזל עשו פה בראש דייסה כזאת, ומה יבוא היסטוריון ויגיד מה מבלבל את המוח? קמצא בר קמצא היה, חברון שלהי. זה היה עשרות שנים אחרי זה, מה עשה? אבל כשהמהר"ל אומר שיש פה סט, ויש פה סט שהוא בנוי על עקרונות היסטוריים, אבל יש לו מודלים אחרים לגמרי, והמודל האחד שלו זה ירושלים, זה הלב, זה האמצע, זה העיקר, וכמו כל דבר יש לו ימין ושמאל, והימין הוא החוזק והעוצמה, והשמאל זה תמיד ריבוי, אז לכן יש שם תרנגול ותרנגולת, דיינו ריבוי של אוכלוסייה, והעוצמה של ביתיו, דיינו חז"ל דיברו פה במהלך אחר, אלא הם כדרכם ילבישו את זה ביסודות שאותנו לוקדים בגלל הצד האגדי הסיפורי שלו, אבל אתה צריך לדעת אל נכון מה כתוב פה. מאוד, עכשיו בפרק השביעי, מאוד יש לך להיין, כי כל הדברים שהיו באים את השם יתברך בחובן ירושלים, אנחנו נסיים עוד 10 דקות. היו באים כאשר ראוי לזה, כי גונדה דרומה שהוא חיל רומי בא לקחת הנגולה שלהם כמו שהתבר, והנה חיל רומי לקח הריבוי, וכן בת קיסר. אתה שומע שיש פה התחרות בין ילדים. כשהייתה נולדת בת מה היו שוטלים, ובא פה גויתה אחת שהיא הבת של הקיסר, המריבה היא כאילו בין הדור השני, בין הילדות התמימות הללו שנולדו בביתר או באחד המקומות הללו ונהגו לשתול ואנחנו מצפים לחופה שלה, ובין הבת של הקיסר שבאיזה, היא באמת לא שימה כלום הבת של הקיסר, היא בקושי הרגישה שהגלגל של הגלה נשבר, אבל החיילים, המשרתים הלכו מהר לעשות את כל הדבר הזה. וכן בת הקיסר לקחה נטייה חזקה, כי כל לשון בן ובת הוא מלשון בנים, בניין, כי בן מלשון בנה, ובת גם כן מלשון בנת, שכן בתרגום יאמר בנתה, ולכן ביתו עטב דגושה להורות על הנונה חסרה, כי הבן והבת הם בניין עם, ומפני שאנשי ביתר הייתה כוונתם שיהיו בניין חזק, ולכך היו נוטים ארץ וארזה כאשר ילדו להם בנים, כדי שיהיו הבנים נטייה חזקה בארץ כמו הארץ, וכאשר ניסו ביחד עשו חופה ממנו שיהיה להם בית יתד ואימן אוהל בליצן, וכן בכלל שלהם זכו אל בניין תקיף וחזק, ולפי כך זכו לכרך תקיף וגדול כאשר הוא כרך ביתר. אבל זה לפי כך, אם אתה עומד על הבסיס הזה, אז הכל הולך פה בגדול, שכמו שהבן והבת הוא בניין פרטי, כך המקום והעיר הוא בניין ונטייה של הכלל, והוא חוזקם לתוקפם שהתיישבו בארץ, ושווה בניין הכלל והפרט בראש הארטור. הכלל והפרט הוא כמו שנקראת ביתו של אדם בת, כך יקרא המקום בת ציון. וכן הרבה, מפני שכבר אמרנו, כי בת עם לשון בניין, כלל הדבר, שהיה ברכתם של טור מלכה, שהיה בה הריבוי כמו שהתבהר למעלה, והייתה ברכת ביתר החוזק והתוקף בין בכלל ובין בפרט. וכאשר הגיע הזמן להיות חרב, תראה איך שהמהר"ל אמר את זה, אם אנחנו היינו רק מתרגמים את זה ללשון שלנו, וכאשר הגיע הזמן להיות חרב, באה הסיבה על ידי בת קיסר. אתה לומד את הגמרא, ואתה שואל את עצמך, שקא דריסבק חרב ביתר, שקא דריסבק, מה קרה פה? ואז הוא אומר לך, תשמע, החשבונות של ביתר זה ברמה אחרת לגמרי, אבל הגיע הזמן שהבית הזה, שהכרח הזה יחרב, אז באה הסיבה על ידי בת קיסר, כי הקיסר לקח ברכתם על ידי ביתו. כל הברכה שלהם הייתה להעביר את זה לדור שיבוא בחתונה, בארץ שהם שולטים, הארץ יגדל, הילדים יגדלו. אבל זה בדיוק מה שקורה בצד השני גם כן. כי הבת של הקיסר לוקחת, אם היא הייתה לוקחת לחופה שלה, היה עוד, עוד, עוד מקום להתמודדות שווה. היא לוקחת את זה לעגלה שלה. היא לוקחת את זה לדבר התפל שבה. זאת אומרת, היא לוקחת את, ה, את היופי, את העוצמה היהודית, והיא מגייסת את זה לגלגל חמישי שלה. שהוא בעניינו של הקיסר, שהוא החוזק והתוקף שלהם, לקחנו איתם. והיה זה דווקא על ידי בת הקיסר, אבל לא על ידי הבן הקיסר. כי יותר, אני חוזר לטור השני, כי יותר נקראת הבת בניין אב, והוא דבר נפלא ואין כאן מקומו. אני חושב שאולי עשו לו את זה בתשעה באב, זה כל כך מתוק, זה כל כך יפה, זה כל כך מהלך, שהמהר"ל מסביר על גב אוכל דברים נוספים בדבר הזה. וראיה לזה, כי הבת היא ברשות אביה ואין הבן ברשות אביו. זאת אומרת, יש הזדהות יותר, יש פה ניתוחים פסיכולוגיים אולטרה מודרניים, כי הבת היא, היא באיזה מקום שהוא מזדהה יותר עם דמותו של אביה הקיסר. ואין הבן ברשות אביו שנמר בנורי הבית אביו, לפחך אמר, חלפה ברטה דה קיסר. גם במילים חלפה, זה חלף. זאת אומרת, זה אפילו לא היה קבוע. איך היא עברה, והמעבר הזה הוא שגרם לכל התקלה הזאת. והוא מבן למה שאמרו חזל, האיש מזריע תחילה, יולדת נקבה שנמר בית דין אביתו ואין להריך. והבן זה, כי אילו בית הברכות דהיינו הריבוי והחוזק של אילו בית הדברים, אין עוד אחריהם. לקחו גונדה דרומי, בת קיסר ושניהם לקחו רומי. ואילו קדושת ירושלים לא לקחו רומי, כי קדושתם לא לקחו רק שנאבד בנחב. אבל אין ללקיחה בזה אל אדום, כי אין ראויה לקדושתם שיקחו מהם, ואף כי משלו בו זרים לא לקחו ולא ירשו קדושתם, אשר הוא שייך לישראל, והבן זה היטב. אלו 80 קרני מלחמה. המהלך הולך בדיוק בכיוון הזה שאמרנו. והבן הדברים האלו מאוד, כי אשר הייתה ברכת ביתר וחוזק ובתוקף, ולפכך דרשו חזל עליהם גדה בפורי אף כל קרן ישראל, שהקרן הוא לשון חיזוק. המהר"ל הולך עקבי בכל הדברים האלה. אנחנו מפרשים קרניים, טרומפאים טובים. אגב, אנחנו מכירים גם ככה שהצבא הרומי באמת היה מצויד בחצוצרות, להריע ולהציע.